כאשר זקן שמואל ועשם את בניו שופטים לישראל. ויש בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו. ויתו אחרי הבצע. ויקחו שוחד ויתו אחרי משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל לבוא לשמואל הרמת ואמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. שפסוק ה' הוא הפסוק הכי לא משכנע שבעולם, נכון? משום שמה עם ישראל, מה הטיעון שבגללו אנחנו רוצים מלך? כי בניך לא הלכו בדרכיך. את מה היה עד עכשיו? עד עכשיו היו שופטים. עם ישראל אומר, אני לא רוצה אותו, שופטים רוצה מלך. מה ההבדל בין מלך לבין שופט? הבדל עקרוני, אני חושב, זה היקף הסמכויות. נגזר מהמעמד של מלך זה דבר קבוע. שופט צריך להוכיח את עצמו. שופט צריך לגלות בתוכו יכולות, כישרונות, עוצמות. איך קמו השופטים? אישיות שגדלה ופרחה והעצימה והרימה את ראש האומה וגרמה לאומה ללכת אחריו. זה מין מבחן של, זה לא בחירות כל ארבע שנים, אבל כל דור בוחר לעצמו. הכל פתוח לכולם, מי שהכי תוך, מי... כולם יכולים להושיע אותם. נכון ספר שופטים שבני אפרים באים ל... לגדעון, למה לא קראת לנו? באים להפתח, למה לא קראת? מי שיפריע לכם? 18 שנה משעבדים אותנו. מי שבא, ברק. מי שמתנבא, קדימה. הכל פתוח, ומי שרוצה להניג יוביל. מלך, זה מעצים מאוד את האישיות, אבל זה מצמצם מאוד את הסמכויות שלה, מדוע? שזה הכל נשען רגע על ההוקרה האישית שעם ישראל חש למלך, וצריך לבדוק בדיוק את איפה זה רב זה מגיע ומה עומק התביעות וכמה זה עוצמתי. אין פה כלים שלטוניים שפועלים נגד רוח. מלך זה אחד שהמלכות שלו לא תלויה בשום דבר, נכון? כי יש לו מנגנונים אדירים כאלה, משטרה ומשפט ופרקליטות ובית הסוהר, שיעצימו את דברו, שיגרמו לכזה שכל משפט שלו יהיה מוחלט. מלך הוא לא נבחר בזכות האישיות שלו. כן, המלך הראשון נבחר בזכות האישיות שלו. אבל מה יהיה הלאה? זה מי יודע. אתם יודעים שלא כל מי שנולד לאבא חכם בהכרח זה עובר בתורשה. ממש לא. ולכן פסוק A הוא פסוק שלא אמור לשכנע אותנו. משום שאם בניך לא הלכו בדרכיך, זה הסיבה הכי טובה שלא יהיה לכם מלך. נכון? הנה. ברוכם שתעשו אותי למלך. אתם יכולים לדעת רק מהראשון בשרשרת. כל השאר, כמו שראינו בשרשרת דברי הימים, כל השאר יכולים לקחת במקום אחר. אז הנימוק הזה לא אמור לשכנע, הוא נימוק עם היגיון הפוך ממה שכתוב פה. אתה זקנת בני אחד הלכו בדרכיך, אז בואו נחפש שופט אחר, חפשו שופט אחר, אין להם שופט אחר. אין להם מישהו. אתה שים עלינו מלך, שופטיהם ככל הגויים, אתם רוצים מלך שאפילו הראשון לא ייבחר, מה? מזכות האישיות שלו. אפילו הראשון אתם רוצים שאני אתן לכם. בואו נעבור אחורה קצת. נלכו בנה בדרכיו נקודותיו ואתו אחרי הבצע. אתם זוכרים שלמדנו פעם קודמת על זה שמשהו מאפיין את שמואל בצורה מאוד מאוד קיצונית, שהוא לא מוכן לקחת אגורה מאף בן אדם, אפילו הוצאות הוא לא היה מוכן לקבל. הוא שובתו רמת הקשם ביתו. הם נוטים אחרי הבצע, הוא שובת ישראל, הם לוקחים משפט, הם לוקחים שוחד, והם יתו משפט. במקום הגמרא המפורסמת בשבת נ"ו, כל האומר, כל האומר, כל האומר, אז גם כל האומר, כל האומר בני שמואל חטאו, אמר שמואל בן חכמיה אמר ביונתן, כל מה שמואל חטאו אינו אלא טועה. למה? כי כתוב בתחילת פסוק ג' ולא הלכו בנה בדרכיו. מישהו מקים משפחת פשע, מחסל סדרתי וספק סתמים, אז אי אפשר להגיד עליו שהוא לא הלך בדרכי שמואל. ממש לא. אם הוא לא נביא אז הוא לא הלך בדרכי שמואל, כן. אבל אם הוא עבריין מהדיוטות התחתונות, אז זה לא הלכו בנה בדרכיו. ככה דבר המדינה בדרכיו זה לא הלכו. מי חתנה מי לא חתו, אלא מה אני מקיים ואיתו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם. משום שהם שופטים, איפה הם שופטים? בבאר שבע. באר שבע בואו נדבר בלי להעליב, שגם היום זה לא מרכז הארץ. גם היום לא הכי קל להגיע כל בוקר לבאר שבע, בטח שבתקופה היא, בתקופה היא באר שבע יגבו לדרומי, נכון? כל ישראל, כל ישראל מדן עד באר שבע, כי יש לך בלב אחד. אני מניח שהייתה התיישבויות כאלה שנראה של נוודים יהודים שחיו מדרום לבאר שבע, אבל באר שבע זה המקום הכי 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 דרומי. איזה מין דבר לקבוע בירה, לקבוע מרכז בפינה הכי רחוקה? איזה היגיון יש שם? אתה יכול, תל אביב, ירושלים, תרצה, שרון, זה מקומות מרכזיים, בירה זה מקום שכולם צריכים אותו, בירה זה מקום שצריך להיות נגיש, בצורה נוחה, סוללים דרכים וכבישים ותחבורה, ותקשורת, כזה, איך, מה אתה מגיע לבאר שבע? ההגעה לבאר שבע, מה אומרת בעצם? ההגעה לבאר שבע היא ניסיון, גבול האלימות של בני שמואל, לסובב את הרגע אחור, לחזור לירושלים. זה בעצם מה שהם מנסים להגיד. הם אומרים, אנחנו, אני קורא בגמרא, שלא עשו כמעשי אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם. שמואל אמר, אלי עשה זאת בשילו. אלי אמר, כולם יבואו אל הרב. הוא רוצה את הרב ירוא אליו. מי שצריך אותי, רדו על ארבע ובואו אחריי. הקודש הוא המלך, הקודש הוא המרכז. וכל מי שרוצה להיפגש עם הקודש, אז יודע שבכלל הרשיתי לו לעמוד בתור. שמואל מנהל מהלך שנראה בדיוק בכיוון השני. ושמואל אין משכן, שמואל לא בונה את המשכן. אתם זוכרים שאהרון חזר, והמשכן לא נבנה מחדש. יש במה גדולה בנוב, אין משכן, שמואל לא בונה משכן. שמואל מנסה לבנות משכן בליבו של כל אחד מעם ישראל. שמואל עכשיו עסוק בקומה הרבה יותר יסודית, גם הרבה יותר עליונה. אני משרת אתכם. למה הקודש? שמואל זה הקודש. אם יש משכן בישראל זה שמואל, שמואל מהווה את המשכן. למה אני משהו שאתם שווים? יש לכם את זה. מה, אתה הכי צדיק יותר צדיק איתנו, נכון? אבל זה ששמואל מגיע לכל עיר ועיר, אז הוא מלמד כל עיר ועיר מה היא שווה, מה תמון בה, מה צומח מנה. מי? אתם לא כאלה מה אתם חושבים. אם אני כל כך תורך, אני לא יעז לקחת מכם משהו, כי זכותי לי להיות משמע עבד, אני עבד לעם קדוש, אומר שמואל, זה לא שהוא אומר. ובניו, בעצם הניקור בבאר שבע, בעצם עוד פעם מנסים להדריך את עם ישראל בכיוון אחר לגמרי. בכיוון של, שוב שעם ישראל יתבטל לקודש, ולכן הגמרא מבינה, מה זה ויתו אחרי הבאסה ויקחו שוחד ויתו משפט? כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. או שהם הטילו מיסים, או שהם נטלו יותר מדי מיסים. זה סוג הגדרות כזה. זאת אומרת, ודאי שהם לא לקחו שוחד. גם אחרי הבת זה כתוב רק ביתו. הם בנו מנגנון פקידותי כזה, שיש בו הרבה משרות והרבה ג'ובים והרבה תפקידים. והרעיון של המנגנון, שמואל לא היה מנגנון. שמואל המנגנון שלו היה שמואל, זה מה שהוא הכיר למנגנון. שמואל הוא עבד של כלל ישראל. הם גם רוצים לעשות זה למען עם ישראל. זה ברור שהמגמות של חוביות, תפיסת הקודש שלהם היא שונה לחלוטין. הם מוליכים לכיוון כזה שנראה כאילו, כאילו אנחנו לא פה, עם ישראל לחזור עם אלי לא רוצה. ולכן ברור שפסוק איזה רק תירוץ. עם ישראל לא רוצה. הוא לא אומר למה הוא לא רוצה. הסיבות שהוא לא רוצה הם סיבות אחרות. אבל ברור זה רק תירוץ, גם שמואל מבין תומו זה רק תירוץ, ולכן וירד הרע בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל לאדוני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שום מה שנשמע סתירה, שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו כי אותי מעשו מלוך עליהם. נכון? שמע, הם לא אותך מעשו, מעשו אותי, לכן תשמע להם. למה נשמע להם אם מעשו אותי? אם היו רק מעשים את שמואל, אז זה זכותה, לא רוצים את שמואל. אבל לא, זה לא אותך מעשו, זה אותי מעשו. ואם אותי מעשו, אז למה תשמע בכולם? למה זה בכלל ראה הדבר בין השמואל? אנחנו יודעים מחלוקת תנאים, אם יש מצווה להקים מלך, מלך או לא, אין מצווה להקים מלך. אנחנו פוסקנו להלכה, נפסק להלכה, שבדם שיש מצווה, ככה פוסק הרמב״ם, תברא איתה. הרמב״ם פורסם ששלוש מצוות נצטבו ישראל בניסתם לארץ. להקים להם מלך, להחליט זרו של המלך ולבנות בית הבחירה. אנחנו חולמים, מקווים, מתפעלים ששוב ישוב אלינו מלך משיח בן דוד, המקצוע שלו יהיה מלך כידוע. אז מה רע פה בעיני שמואל? ומה קשור פה למעשו את השם. הם לא רוצים את הבנים של, של שמואל, זה הכל, מה, מה הבעיה? ופה יש פסוקים קשים, פסוק ח' שמתאר את עם ישראל בצורה לא חיובית, ואתה שמה בקולם מחכיה את העית בהם והגעת למשפט המלך שמשור אם לא חלם. בסדר, זה גרוע מאוד, אנחנו לא מבינים מה כל כך גרוע, מה כל כך נורא, מה זה מעשמת השם. רק תגיד להם את משפט המלך. ויאמר שמואל את כל דברי העם, דברי השם אל העם השואלים איתו מלך. אתם רוצים מלך? בואו נגיד משפט המלך. מה זה משפט המלך? ויאמר זה משפט המלך שימלוך עליכם. אבניכם ייקח ושמו מרכבתו ופרשה ורצו לכם מרכבתו. ונשאו מסרה אלפים מסרה המשים לחוש חושב את צפצירו לעשות למלכתו וכלך יכבו. צאת כל הרשימה אתם יכולים לקרוא לבד, כל אתם יכולים לבד דרך אגם. צונכם יעשר ואתם תהיו לו, יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. זה משפטי המלך. מה אמורה ההרצאה הזאת לגרום לעם ישראל? כנראה שלהפחיד אותם. למה? כי פסוק י"ח כתוב, הוא זעקתם ביום ההוא אתם מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. אז כנראה שזה רצון להפחיד, תיזהרו. הוא יעשה את כל מה שכתוב משפטי המלך. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ואמרו לא, כי מלך יהיה עלינו. לא מפחדים, לא יעזור לך. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו על כן יצא לפני מלחמת מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני, ויאמר אדוני לשמואל, שמע בקולם, המלכת עלי מלך, ויאמר שמואל לאנשי ישראל, לכו איש לעירו, ותצאת נפגוש את המלך. אבל בואו ננסה להבין מה כל כך קורה. בואו נקרא את משפטי המלך. משפטי המלך, האמת שהם בכלל לא מפחידים. הם לא רק לא מפחידים, הם גם פותחים שפע הזדמנויות. מה יעשה המלך? מה כתוב? מה כל כך מפחיד פה? מה יעשה המלך? אבניכם ייקח, מה הוא יאכל? הוא יאכל אותם, ישים אותם במרכבה. זה רע כל כך? להיות פרה של המלך? ולרוץ לפני המרכבה, מה עשו? למה לא? המלך יקים מנגנון, המלך יקים פקידים, המלך יקים הרבה משרות. ולהקים ארמון ולהקים ממשל, זה דורש המון המון כוח אדם, והוא ייקח את הבנים שלכם, אז מה ייקח? מצוין, מה זה, יש אנשים שנאבקים בכל הדור כדי להצטרף למנגנונים האלה. זה מזכורות יפות, זה תפקידים חשובים, זה תפקידים בעלי השפעה, תפקידים בעלי משמעות. ייקח וישים, ייקח את הבן שלך, ישים אותו שר אלף. לבריאות, יש הרבה הורים שמתפעלים שם, יש לו יזכרו שר אלף שר חרישים, לחרוש חרישו, לקצור קצירו, למה לא? הכחות, הבחות, עופות, מה הבעיה? נכון? את זאת אחד גם אחד אתכם הטובים ייקח וינתן לעבדיו, ועבדיו זה דרך אגב אנחנו בעצמנו, הוא לא יגרם את זה למישהו אחר. נכון, מלך זה מערכת מיסוי, נכון? מלך צריך, הוא לא יכול לקושש בבוקר בכותל, לקושש כמה שקלים כדי אחרי זה לגייס את הצבא ולאמן אותו, נכון? מלך צריך מנגנון שלם, קידותי, כלכלי, שיודע לטפל ולגייס את המשאבים שלו מתוך עם. המשפטים האלה לא אמורים בכלל להפחיד. ולמה שמואל חושב שזה יפחיד אותם? אז בואו נראה קודם כל למה שמואל כל כך לא רוצה שיהיה מלך. למה זה רע בעיניו? למה השם אומר לשמואל לא אותך מעשו כי אותי מעשו? אנחנו רואים ששמואל, לשמואל יש התנגדות למלך. התנגדות למושג מלך. מה טוב במושג מלך? למה כדאי שיהיה מלך? אני חושב שכמו שאמרנו ברמה הפשוטה והיסודית, נתחיל מהרמה הפשוטה והיסודית, מלך זה כוח כפייה. זה מלך. מלך זה עדיין סמכויות על. וזה מה שכל כך טוב במלך. כי כשמלך רוצה לפתור בעיות, כולנו רוצים שיפתרו את הבעיות. אבל כולנו יכולים לפתור את הבעיות. יש בעיות פרטיות שאני יכול לפתור, יש בעיות בקנה מידה של... צריך עם שלם, שרק עם כל הכוחות של העם, רק אז אם נרכז את כל העוצמה של העם בחזית מסוימת, רק אז נוכל לפתור את הבעיות. אני מניח שאם היה לנו פה מלך היום שהיה שם פס על מי? על התקשורת ועל כל מיני אנשים שלא חושבים כמו, הייתה לו סמכות להכריח את כל מה שהוא רוצה, אז הוא היה יכול לפתור את כל הבעיות. אני מניח, נכון? נכון. יש רק בעיה קטנה מאוד, שיכול להיות שישים פס גם עליי בדרך כלל. הבחור האחרון שהיה פה ראש ממשלה שהתנהג ככה, אז אולי הוא היה נחמד כל עוד חשבנו שהוא חושב כמונו, ברגע שהוא הודיע לנו שהוא לא חושב כמונו, אז הוא ראה לנו כמה זה לא נחמד כשהמלך נגדך. מלך זה אחד שעושה מה שהוא רוצה, הבעיה שלא תמיד מה שהוא רוצה זה נכון. הבעיה שהוויכוח הציבורי זה שעם ישראל לא מאוגד תמיד, ולא כולם רוצים לרתום את כל הכוחות לפתרון, משום שיש מחלוקת מה הפתרון, ומחלוקת מה הדרך שבה אנחנו יכולים לתת מענה להרבה בעיות. אם אתה לוקח מישהו, אם המישהו עושה זה אתה, אז יכול להיות שזה פתרון טוב מאוד. אבל הסיכוי זה יהיה אתה הוא סיכוי מאוד נמוך. אי אפשר שכולם יהיו בעד המלוכה, בתנאי שאני מלך. זה מפרק ציבורים לאין ארוך יותר גורל. המלך הזה, בואו נעזוב רגע, נניח שמלך, מה שטוב במלך, שהוא יכול לכפות. חוק, עזבו מלך, קודם כל נדבר על מדינה. שלטון, ריבונות. ריבונות. מה ההבדל במקום שיש בו ריבונות, מקום שיש בו חוק או אין חוק? השאלה, ההבדל הגדול שפה יש הרבה פרטים, ופה יש ישות אחת, זה ההבדל הגדול. ההבדל שכשאין חוק, אולי כולם טובים וכולם צדיקים. איך כתוב לנו בסוף הספר הקודם, בימים רבות, בימים היום המלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, וכמו שאנחנו מדייקים נכון, כל אחד עושה רק דברים ישרים, ישרים בעיניו. בספר שופטים אנשים לא עושים דברים עקומים בעיניהם. אלא מה שהפרמטר ליושר כל אחד קבע לבד, וכשכל אחד קבע לבד מה ישר, אז יש אינסוף התנגשויות והתגוששויות והשתוללויות והתגעשויות פנימיות שכל הכוחות מתנפצים זה מול זה ונוצרים מלחמות אחים בסופו של דבר. פה אנחנו רוצים להציב ריבונות. מדוע? משום שריבונות לוקחת את כל הפרטים, הרמה הראשונה של ריבונות לוקחת את כל הפרטים ומקופפת אותם, מקופפת אותם, אם זה ריבונות שהעם בוחר בה, כמו שכתוב בפרק ח' לכאורה, מצרים חוק הפיים, נכון? עם ישראל מוכן במו ידיו לוותר על חירויות מסוימות, לוותר על יכולות ועל זכויות שלו, ואומר, אני מוכן לפגוע קצת בעצמי לטובת המטרה. עם ישראל צריך פה איזו אישיות, מנהיגותית כזאת, עוצמתית כזאת, מקצועית כזאת, שהיא תקבע. היא תקבע, לא, אני מוכן לתת ניסים, אבל זה לא יעזור מני לתת ניסים, כולם צריכים לתת ניסים, כדי לקנות טנקים ומטוסים, כדי לקנות ציוד, כדי לקנות כלים, לממש צבא, אז צריך שכולם ייתנו, מה זה יעזור שאני אתן? יכול להיות, יכולים להיות 4 מיליון, אני חושב שכל אחד מוכן לתת, זה לא עוזר, משום שהמשמעות של תרומה של כל יחיד היא רק אם זה בא מתוך מכלול. אני גם מוכן להתגייס, מה זה יעזור שאני אתגייס? צריך שכולם יתגייסו. אני מוכן להתאמן, צריך שכולם יתאמנו. מלך, ריבונות, זה מסגרת כזאת שאתה רגוע, אתה יודע שיש גוף כזה שיכול לקבוע לא רק עליך, אולי כולם מוכנים להתנדב, יש מדינות שאף אחד לא רוצה להילחם בהם, בסדר, אנחנו לא עושים בזה, ואז המלך הוא סוג של דיקטטור שמאלץ אנשים אחרים, אבל פה זה פרק קצת המלכות הקלאסית, יש מלחמות, כך הם אומרים לו, ויצא לפנינו מלחמת מלחמותינו, יצא לפנינו זה לא יצא, אנחנו נלך איתו, אנחנו רוצים מנהיג, מנהיג שירכז כל הכוח. גם היום יש אין סוף כוחות רוחניים מבורכים. כן, מלך. מלך זה איזו אישיות אחת שהייתה נותנת פיקוד וכיוון וחלוקת עבודה ולקבוע מי מדבר ומי לא מדבר ומי עושה ומי לא עושה. ואז הכוחות שלנו היום מנוצלים לאין ארוך, משום שהוא אחד ועוד אחד הם שווים לאין ארוך יותר משתיים. בטח שמיליונים בודדים כשמתאחדים הם שווים לאין סוף, נכון? איך הדיקטטורים מצליחים לשלוט במיליונים כל כך רבים? משום שהשיטה היסודית זה הפרד ומשול, משום שכל המנגנון המשטרתי הוא תמיד נגד האזרח הבודד, כי רק הכוח המלכותי, רק הריבון, הוא המאוגד, הוא המאוחד, וכל השאר בודדים. ברגע שההמון מחליט שהוא מאוגד איכשהו, זה כל מעט לא קורה, לכן במצרים חיכו 40 שנה ובלוב חיכו יותר מ-40 שנה. אבל אם יש רגע שבו ההמון אומר, אני לא פרטים פרטים, אני גוש אחד, אם יש מסירות נפש גם בלי פיקוד, יש רגעים כאלה, הבלחות כאלה בהיסטוריה, אז זה המלכות הרבה יותר חזקה. אז כל סטטורים קורסים במחי כמה ימים, שזה מבחינה היסטורית זה חלקיקי שנייה, פתאום רצף של מהלכים כאלה מהירים. אז עם ישראל פרק ח' הוא עם שיש בו המון בגרות, זה עם בוגר, זה עם רציני. עם ישראל שמע, זה יפה מאוד, אתה עושה אותנו צדיקים, אנחנו מוכנים לקבל חוק. אני נורא נהנה לנסוע באור אדום, זה אחת החוויות הכי משמחות שלי. אבל למען קיומה של מדינה, אני לא אסוע באור אדום. למען קיומה של מדינה, למען קיומי שלי, למען קיומם של... זאת אומרת, אני, כל אחד ייסע מתי שהוא רוצה, זה לא הולך כל אחד מתי שהוא, אי אפשר לנסוע ככה בכבישים, נכון? אז כל אחד עוד מקבל עצמו את חוקי הזהירות בדרכים. אני מגביל את עצמי, במקומות שאני חושב שזה חכם, במקומות שאני חושב שזה פייר, וזה לא פייר, וזה טיפשי, וזה לא הגיוני. אני שומר חוק, שומר חוק, פירושו של דבר שקודם כל אני חלק מציבור, אני כלל. חוק זה מלך. שלטון חוק זה מלכות, זה מדינה, איפה המדינה נמצאת? וזה שאתה תולד דגלים שלה, זה חסם, זה קישוט חיצוני דגל. העיקר זה אם אתה מכבד את החוק או לא מכבד את החוק. לכבד את החוק זה להיות חלק מהכלל, לא לכבד את החוק. זה לא מכבד, זה לא להיות חלק מהכלל. אתה עומד ליד מעבר חצייה ב-12 בלילה ואף מכונית לא עוברת. לא יתפסו אותך. והאור אדום. אז מה תעשה? תלוי במדרגה שלך, כנראה. אני מניח שגם אם תעבור באור אדום לא ייתנו לך כנס. אני מניח שיש כאלה הפרות חוקים שהם לא חוקים בדיוק, לא בראו אתה עושה בדיוק. אבל זה לא שאלה אם אסור או מותר. זה לא שאלה אם אסור או מותר. שאלה אם החוק בשבילך הוא רק משהו פרקטי שכדאי להתפזר איתו, או יש לך. או אתה מאוהב בחוק. חוק דרך אגב, מחוקקים אותו אנשים. חברי כנסת קוראים להם. לא כולם מוצלחים, ויש כאלה אפילו עוד פחות מזה. לא תמיד שיקול דעתם הוא שכנע אותנו, אבל אין ברירה אחרת, אין דרך אחרת ליצור חוק. כשאומרים חוק מתכוונים נכון, חוק למגבלות. שמואל אומר להם יהיו משפטי מלך, נכון, אנחנו יודעים, זה או שאני ארוויח או שהוא ירוויח, זה לא משנה. העם ישראל מגלה פה בגרות מאוד, ולא ככה נראה דרך חטא, ושמואל מנסה להפקיד אותו. אז אני שלם מיסים, מה? מישהו נהנה לשלם מיסים? כאילו זה תמיד נחמד לקבל משכורת גדולה פי שתיים. אבל אם מדינה יקרה לי וחשובה לי, אז אני מבין שככה מדינה, כן, אני אפילו יכול איזה סוג של הנאה, סוג של, ש, של ברור שזה טבעי, זה יסודי, זה פשוט, מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? מה זה? לא עוברים לא על חוקי המיסוי ולא על חוקי המילוי ולא על... זאת תשתית אנושית בריאה, רבי חייב פרק חייב, אומר אני רוצה מלך, ולפעמים זה לא ימצא חן בעיני המלך הזה, לא תמיד הוא יהיה בשלי. ככה זה עובד, אתם יודעים שאם אתה נאמן לשלטון חוק, אז חוק קובע מי ראש ממשלה, לפעמים הוא חושב כמוך, לפעמים לא חושב כמוך. אתה לא יכול להגיד, שמה, אני אוהב אותך מדינה רק שאת כמוני. אתה לא יכול להגיד זה לא למדינה ולא לאף אחד, נכון? ומחבר שלך אתה לא יכול להגיד, אני חושב שאתה חכם רק שאתה חושב כמוני, אני חושב שאתה נחמד רק שאתה נחמד אליי. כי זה לא מעט תכסים ולא כלום. חוק זה חוק. עם ישראל פרק חייב, נגלה פה שיעור קומה. עם ישראל אומר, אני מבין שיש פה אתגרים, עוצמתיים וגדולים. צריך להתקדם צעד אחד קדימה. וירא הדבר בן שמואל. אז לא שבן שמואל גם הקדוש ברוך הוא אומר לא אותך מה עשו כי עם אותי מה עשו. מה הבעיה? למה הם עשו? בשביל מה אנחנו רוצים מדינה? בשביל מלכות השם. כי אם תהיה לנו מדינה, אז את כל הכוחות שבעם יהיו מרוכזים. תמיד אחדות עם גוף מרכזי מוציא לאין ערוך יותר. בכל התחומים יש מישהו. יש איגוד. העולם המודרני, המערבי, הוא עולם מאוד אינדיבידואליסטי, הוא עולם מאוד אגואיסטי, הוא עולם מאוד פרטי. אבל הוא יודע שצריך להתאגד. הוא יודע שחקני כדורסל מתאגדים. למה? כי יש איגוד שחקני כדורסל ויש חוקים ויש מסגרות, זה לא קדוש. הם יודעים שזה יעיף אותם קדימה. כל גוף הכי טיפשי שבעולם יודע שצריך להתאגד, להתאגד ולעשות בחירות ולקבל להם ריבונות ולקבל חוקים. כל גוף שלא יהיה, שאגודת סופרים ועבודת משוררים ועדי עובדים, כל גוף שלא יהיה, אנשים שאין להם שום קשר, יודעים שלקדם את העוצמה צריך להתאגד, ולהתאגד כולנו מפסידים בהתאגדות הזאת. יש גוף אחד שלא כל כך מצליח להתאגד. טוב, לא אני אדבר לא יפה על הרבנים פה, נכון? אבל נכון, כי הם לא מנסים לצבור כוח, יש להם דברים הרבה יותר מעניינים כוח. הם מנסים לדעת רצון השם, בשביל לדעת רצון השם. אז הם לא מוכנים לכופף את עצמם לדברים בעתיים. אבל ברור שכל גוף שמתאגד, אז הוא מגיע למקום אחר, הוא מגיע, הוא מרכז בתוכו כוח של צפוטים. כל אגודה מכופפת אותך כביכול, אבל בעצם אתה מבין בהמנה פשוטה ויסודית, בהרמה החילונית של האגודה, שהכיפוף הזה הוא כאילו חפס, הוא מה שאתה מקבל, הוא מה שאתה מרוויח. מרוויח מזה שאתה חלק מציבור, חלק מכלל. מלך זה אחד שיודע לתעל, זה מוח, לוקחים את כל הפרטים ויוצאים מהם מוח אחד. שהוא מנווט את כל הכוחות לכיוון מסוים. מה הסכנה? הסכנה שהמלך יהיה, שהוא אמר, המלך השוטה יודע מי זה. הדיקטטורה זה שיהיה מלך כמו הוא בלוב. זה באמת סכנה. אבל זה לא מה שאומר להם דרך אגב. ששמואל מנסה להפחיד אותם, הוא לא אומר שיהיה מטורף שיחשוב רק על עצמו. מה פה מעשו את השם? זה מה שאנחנו מנסים להבין. מה פה מעשו את השם? לא, אותך מעשו כי מותי מעשו. נמלוך. אנחנו מבינים שלמאוס את שמואל זה בעצם למאוס את השם. לא אותך מעשו, הכוונה לא רק אותך מעשו. כי אם אותי מעשו, לא חייב. רש"י אומר, וירא הדבר, רש"י, כולם שואלים, כל הפרשנים, כל הראשונים, מה וירא הדבר? למה? גם בהיגיון זה טוב, וגם אתם זוכרים, זה מצווה כזאת. יש מצווה כזאת. אומר רש"י, לפי שאמרו לשופטינו ככל הגויים, פסוק ה', אתה סימן אומר שופטינו ככל הגויים. רש"י זה הוא, רש"י, לכן מה שהוא אומר זה נכון, אבל מבט ראשון הוא לא ברור, כי פסוק ו' כתוב, וירא הדבר בני שמואל כאשר אמרו, מה לנו מלך לשופטינו? המילים ככל הגויים לא כתובים פה. רש"י צריך להוסיף אותם, אבל הנביא שמואל עצמו לא הוסיף את המילים האלה. כשאנחנו מסתכלים בפרק ז', אנחנו צריכים לחזור לפרק א'. בפרק א', הספר נפתח. רש"י מוסיף את המילים של פסוק א', פסוק א', הוא מעביר אותו לתוך פסוק ו'. נכון? לא כתוב שזה מה שהיה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה עצם בקשת המלך. רש"י אומר, עצם בקשת המלך, לא יכול להיות. אז בוא נגיד שסוף הפסוק, שלוש נקודות חסרים לנו בפסוק ו'. אנחנו עוברים לפסוק הפתיחה של ספר שמואל. כבר ראינו אותו. ויש רב נראותם צפים מהר אפרן, ושמו אל קנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוחו, בן צוף ופרטי. וכבר מסתבר, ודאי שדיברנו על בשביל מה צריך לספר לי איך קוראים לסבא ולאבא של סבא ולסבא של סבא ולאבא של סבא של סבא של שמואל. איך זה מעמיק בנו את ההבנה? והתשובה היא פשוטה מאוד. תמיד כשיש רשימה כזאת, תמיד בעצם יש פה כזה קישור, קישורית. עיין דברי הימים. קבוע, כשיש רשימת שמות, לא אופן משם. ועיינו בדברי הימים וראינו שרשימת השמות הזאת, יש לנו פה שישה שמות, ממשיכים אתם קדימה עד שמגיעים לקורח. הפסוק מתחיל, הספר מתחיל בזה ששמואל הוא צאצא של קורח. וראינו שהחיבורים בין שמואל לקורח הם הרבה יותר גדולים, נכון? כי כשחנה אומרת בתפילתה בתחילת פרק ב', השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, פסוק ב', אז הגמרא לומדת מזה שבני שבלויי קורח עתידים לעלות. רבי אליעזר אומר עליהם, הוא אומר בסנהדרין קופחת עמוד א', רבי אליעזר אומר עליהם, על בלויי קורח, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. וגם בירושלמי, רבי שמעון לוי דמר בשם רבי יוסי, כך הייתה עדתו של קורח שוקעת ויורדת, עד שעמדה חנה מתפעלה עליהם ואמרה, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. והמדרש עצמו, פרשת קורח, אומר שקורח שפיקח היה מרה אל אשתות זו, ראה שמואל שעומד מזרעו לסוף כבב דורות, נדמה לי. שמואל ששקול כמשה ואהרון, ככה כוח רב ברוח הקודש, יקום מזרעו מישהו שהוא כמו משה ואהרון. זאת אומרת, למה משה ואהרון יצא למלחמה נגד, למחלוקת, לקטרוג נגד משה ואהרון? כי הוא ראה את קורח, ראה את שמואל. שמואל משול כמשה ואהרון. משה ואהרון מכוהניו, הוא שמואל דוקורי שמו. משום שכמדומני שעסקנו קצת בסוגיה של קורח, נכון? בפרקים ההם יש ככה הנהונים. תודה. אז אמרנו שהטענה, נקודת האמת שהייתה גנוזה בקורח, היא זאת שהתבטאה אצלנו בספר שמואל ובפרק ז', צריך להגיד. כי פרק ז', פרק ו', זה א' עד ו', זה הצעידה לקראת שמואל. פרק ז' זה שמואל, שמואל היה רוצה שפרק ז' ימשיך לנצח. שמואל לא רוצה. מי פרק ז' אנחנו משאירים לחי, ת', י', הלאה, זה שאול, דוד, יפה מאוד. שמואל לא רצה את זה. שמואל רצה, ככה זה נראה, כאילו פרק ז' ימשיך לנצח. והלו, מה עם בית מקדש, מה עם מלכות? וירא הדבר בני שמואל. מבחינת שמואל אנחנו עכשיו בטופ, בפסגה. משהו שהוא הרבה יותר גדול ממלכות, לפחות ממלך בשר ודם, מוצב פה בפרק ז', צריך פשוט להעמיק ולהעמיק ולהעמיק. אנחנו חושבים שההפטרה של פרשת קורח זה שמואל, פרק י"ב, אבל העדותו של שמואל על עצמו ביחד זה שהוא לא לקח. הטענה, אני חוזר עכשיו בצורה קצר צרה על הדברים של קורח, הטענה היסודית של קורח היא כל ידע כולם מתושבים אותו חמשו ומדוע את מסרול קהל השם. הטענה הגדולה של קורח הייתה שסגולת ישראל, עם קדוש בתוך עם השם, שהראשית של הכל זה החיבור הפנימי. בעוד משה נותן לנו תורה, תורת משה, בעוד משה נותן לנו רשימות, רשימות, רשימות של מצוות ועבירות ופקודות וציוויים, כוח מעצים למולו לאין ארוך את הזהות האישית, את איפה אני בתוך כל זה. אתם, משה ואהרון בכהנה, ואתה כהן, כהן זה מי שעובד לפי מערכות חוקים, אבל אני אומר קורח, זה מה שהבתת מודע שלו, זה מה שדחף אותו בקוראי שמו. זאת אומרת, משה ואהרון אחראים על היחס של המפגש, במפגש בין ישראל לאלוקיו, משה ואהרון הם שמובילים את המפגש בין אלוקים אל העם, ושמואל הוא זה שמאפשר לנו, לעם, להיפגש עם אלוקים. משה מלמעלה למטה ושמואל מלמטה למעלה. שמואל הביא לידי שיא את הביטוי שהיו